אוקיי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היום נדבר על שליטה עצמית. ברוך הבא גבריאל לאולפן שלנו. תודה שפינית לנו מהזמן שלך. בוא ספר לנו קצת מה הכי שליטה עצמית.
טוב, ככה, אני רציתי להזכיר את פרופסור חיים אומר, שהוא מסביר את זה בצורה מאוד ברורה. אז יש שני היבטים לשליטה העצמית. אחד, אני שולט על עצמי כשאני לא מתפרץ. כן? ככה, יש לי משמעת, אני שולט על ההתנהגות שלי. זה פן אחד של השליטה העצמית. והשני, אני שולט על עצמי כשאני עומד במשימה. כן? אני ממלא באחריות את התפקיד שלי, ויש לי מצפון. כן? אלה שני ההיבטים המרכזיים של השליטה העצמית. אז כאשר למורה יש שליטה על שני ההיבטים האלה, אז כן, הסמכות שלו גוברת.
אוקיי, אז איך אתה
מסביר
את זה בתור מורה? איך אתה משתלט על הכיתה עצמה, שאחרי יש לך 20 או 25 תלמידים, אז איך אתה יכול להשתלט על הכיתה, על הילדים, על התלמידים בכללי? ועוד יש לך הרבה שיעורים
להספיק,
אז איך אתה מנהל את הכיתה?
טוב, אז ככה, יש הרבה דרכים, אבל כאשר יש אירוע, יש משהו בכיתה, אני לא חייב לטפל בו באופן מיידי, כן? אני כן חייב לסמן אותו. לסמן שראיתי את התופעה, והולך לטפל בעניין אחר כך. אז הסימון הזה, בתודעת הילד, קונה לי זמן, וגם מראה שיש לי, יש לזה חשיבות, ויש לי עניין בזה. אז אני בתור מורה, אכן אקיים את זה על ידי שיחה עם הילד, שיחה עם ההורים, או טיפול כלשהו על ידי הצוות של בית הספר, כן? אז זה מראה שיש המשך לאירוע, שזה לא יסתיים רק שם, אלא שיש המשך. אז העיקרון הזה מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, כן.
אוקיי.
דבר נוסף, סליחה, לא צריך לנצח. לפעמים יש למורים תחושה כזאת שהוא צריך להיות המנצח בכיתה, כן? אבל זה לא ככה, הוא כן צריך להתמיד. כן? לפעמים יש הרגשה שצריך לגרום לילד להוריד את הראש שיודע באשמה, אבל ההרגשה הזאת של אשמה לא כל כך עוזרת לילד, כן? הדבר הזה הוא ממש קר ולא בהכרח יעיל, כן? אז התמדה מראה שיש המשך לעניין, כן? אני עוקב אחרי זה, משתף לאורך זמן. זה לא, כמו שאמרתי, זה לא נגמר שם. אז זוהי שליטה עצמית שבונה כוח אצל המורה, שזה מאוד מאוד חשוב, שהוא מההתחלה, מתחילת עבודתו, הוא יתחיל לבנות לעצמו כוח וסמכות בכיתה, כן? וגם לגבי המשמעת, אז חשוב מאוד לא למשמע את התלמיד, כן, בפני הכיתה. מול הכיתה זה יכול להיות מאוד מסוכן, זו טעות. כי בכיתה התלמיד מרגיש שיש לו חובה להילחם כדי שלא יראה כמושפל ושלא תהיה לו בושה. אז עדיף למורה להגיד לו, אדבר איתך אחר כך, אחרי השיעור. אם ינסה למשמע אותו מיד, אז התלמיד הוא בטוח, בוודאות יתחצף מול הכיתה ויגרום ליותר בעיות.
הבנתי, אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אם כבר שהעלית את הנושא, להעניש אחר כך. אז ההענשה זה מגיע מתוך אישית שצבר המורה להעניש אחר כך, אז ההענשה היא מגיעה גם, זה אמור להגיע אישית שפגע בכבוד של המורה בתוך הכיתה, או שבאמת שהוא בגלל שהוא הפריע בכיתה. אז איך אתה מייחס את ההענשה הזאת מול התלמיד אחרי השיעור?
אז אני לדעתי, זה מאוד תלוי בילד בוודאי, אבל המורה לא צריך לקחת את האירוע בצורה אישית, כי בדרך כלל זה ילד שהוא רוצה או שישימו לו לב, שיסתכלו עליו, אז זה לא משהו שיש לו אישית נגד המורה. אז המורה צריך פשוט להרער לו על האירוע, ושזה יהיה מובן אצלו שזה לא מקובל, שזה לא במקום, אבל לא בתור משהו, לא בתור נקמה, או בתור משהו אישי שיש בין המורה לתלמיד.
אז זהו, אז הוא משתמש בשיטה הראשונה שהוא לא מתפרץ. אז גם זה סוג של, שזה לא בא ממנו, זה פגיעה אישית. אז אלא זה, אתה אומר שזה שער הכללים. אז אחד, הוא משתלט על עצמו שהוא לא מתפרץ. אז זהו, אז כמו שאמרת, אז אני גם, יש לי כמה דברים להגיד לך.
כן.
בכיתה, כמו שאמרת, שהמורה לא עושה את האנישה הזאת בתור הכיתה, לא מהיר לו בזמן שהוא הפריע, אז כמו אמרת, אז בזמן שהוא, אם המורה מתלבט להעניש את התלמיד בזמן, באותו זמן, אז הרי שהמורה הוא מפסיד את הזמן שלו ולהתעסק, שהוא מתעסק כדי איך לפתור את הבעיה באותו שיעור. אז זה מושך את הזמן, וגם התלמידים האחרים מפסידים את אותו זמן שאמור לתקן שיעור. אז השיטה הטובה שהבאת היא שיטה מעולה, בעיניי התחברתי עליה כמו שצריך.
כן, יפה, בהחלט, אני מסכים.
יפה, יפה. אז עוד שאלה. אז אם תלמיד חוזר על אותה התנהגות שוב ושוב, אז איזה שלב התקדמות יש לך לגבי זה?
טוב, זו שאלה מורכבת. אני חושב שגם, חוץ מהעניין של השליטה העצמית של המורה עצמו, אז יש דרכים שבהן אפשר להקנות לילד שליטה עצמית. זה משהו שגם לא רק המורה, אלא גם הילד, גם התלמידים צריכים ללמוד. אז בוודאי שזה מאוד תלוי בגיל. כן, אבל בגדול אמרנו שהשליטה העצמית היא פשוט יכולת לבסט את עצמי. כן, אז אני שולט על עצמי, אני יודע איך להגיב, אני מגיב כשאפשר, כשלא במקום הזה לא מגיב. זה משהו, זה ממש תהליך. זה משהו שצריך ללמד לאורך זמן ארוך. אז יש לי פה כמה עצות ש יש פה, היו פה כמה מחקרים, כן? אז אחת מהדוגמאות, יש פה כמה דוגמאות שמביא דוקטור דיוור, שהוא ערך מחקר, אז הגיע לכמה מסקנות והוא מציע כמה טיפים, כן? אז אחד למשל הוא משהו מאוד מאוד ברור, למנוע פיתוי שילד יש לו משהו מולו שמפתה אותו, אז יהיה לו יותר קל. יהיה לו יותר קל, למשל העניין המפורסם של הפלאפון, כן? ברגע שאנחנו שמים את
אתה
אומר, כן,
אז אני שואל, אז ברגע, כמו שאמרת, כבר דברת על השיטה עצמית, אז עכשיו אתה רוצה להקנות לתלמיד איך למנוע ולהכנות לו את ההתנהגות שיתנהג כמו שצריך.
כן.
אז לגבי הפרופסור שאמרת, אז לגבי למנוע את הביטויים, אז אני שואל אותך שאלה, איך אפשר ללמד את הילד להכנות לו שיתנהג יפה?
טוב, אז ככה, זה כמו שאמרתי, זה מאוד תלוי בגיל. אז הדוגמה שהזכרתי עכשיו, למנוע פיתוי, היא מאוד יעילה. למשל הפלאפון, כמו שאמרתי, ברגע שמניחים את הנייד בקופסה, אז בסדר, זהו, הילד כבר לא, אין לו, הוא יודע שזה לא, זה לא לכיתה, כן? שזה זמן למשהו אחר, אז הוא לא נמשך למכשיר, כי המכשיר הוא יודע שהוא מונח במקום אחר, אז הוא יודע שלא הולך לגעת בזה, כן? וגם יש עוד כמה וכמה דרכים, רציתי להזכיר עוד כמה. גם מאוד חשוב ליצור אווירה שבה מעריכים את השליטה העצמית. אז לתת מדי פעם איזה צ'ופר לילד, כן? תלוי בגיל שלו, או בציון, או צ'ופר ממש, כן? גם ללמד, לעודד תכנון של הזמנים, כדי שהילד יקבל עצמאות, אז שהוא ידע איך לעבוד עם, 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 עם הזמנים, כן? על ידי מטלות, שיעורים מיוחדים לכך, כן? וגם לזכור שהילד צריך אוטונומיה, כן? הילד הוא צריך שיניחו לו לתפקד, לעשות את המטלות ככה לבד, רק אחרי התדרוך של, של המורה, והמורה צריך להדריך אותו, כן? בלי להתערב יותר מדי, כדי שהם ילמדו לעבוד לבד.
Yeah.